שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודים המרתק בספר דרך השם מאת רמח"ל. הלוא הוא רבינו משה חיים לוצאטו, זכותו יגן עלינו אמן, ואנחנו בחלק ב' בפרק רביעי. אשר אכילונו בו בפעם הקודמת, אנחנו מדברים על ההבחנה בין ישראל לאומות העולם, והגענו לבית, עד כמה שאני זוכר, בסימן בית. נתחיל אותו שוב מן ההתחלה. אדם הראשון, קודם חטאו. יש דבר מאוד מעניין, עצם הדיון, זה שהדיון מתחיל מאדם הראשון, מורה על דבר מאוד מעניין, שהשורש של האנושות נמצא באדם הראשון. הפירוש ששורש האנושות נמצא באדם הראשון, פירוש הוא שהכל זה השתלשלות של האדם. כי הרי היה אפשר לחשוב ככה, שיש חמש מדרגות דומם, למעלה מזה צומח, למעלה מזה חי, למעלה מזה אדם, למעלה מזה ישראל. ואז יוצא שהיינו אומרים שעם ישראל זאת מדרגה חמישית. וכך יש מי שקורא את ספר הכוזרי. אבל האמת היא שהקריאה הזאת מוטעית, או על כל פנים שטחית. מסיבה פשוטה. לפי רבי יהודה הלוי, וגם ככה נראה מרמח"ל, יש רק ארבע מדרגות. אדם, דומם, צומח, חי, ישראל. מה?
אתם קרויים אדם.
זאת אומרת, המדרגה הישראלית איננה שונה ממדרגת האדם. וגם אומות העולם משתלשלים בדרכים ישירות או עקיפות מהמדרגה הזאת. זאת אומרת, המיוחד בעם ישראל זה לא שהוא קנה לו מדרגה חדשה, אלא שהוא שמר על המדרגה המקורית. ואז יוצא שיש בעצם רק ארבע מדרגות. לפי זה גם מובן איך תיתכן תופעת הגיור. כן? איך יכול להיות גיור? הרי לא שמענו אף פעם שקוף יכול להפוך לאדם. אבל כן שמענו שאדם יכול להפוך להיות ישראל. פירוש הדבר שהאדם חוזר אל מדרגת עצמו, אל המדרגה המקורית שלו. כן? זה מאוד משמעותי, זה גם אומר שהקישור, ההפרדה, ההבחנה בין ישראל לעמים איננה הבחנה ביולוגית. שהרי אין אדם בעולם שאיננו יכול להיות ישראל אם יחפוץ בכך. נכון? זאת אומרת שלא הבחנה ביולוגית היא העומדת פה על פתחנו. וזה בעצם כבר מסלק את הטענה של הגזענות. טענת הגזענות היא שיש הבחנה ביולוגית ערכית בין בני האדם. ואנחנו רואים שלא כך הוא. אז מה בעצם, אפשר לומר, עוד לפני שנבין מהו התוכן של ההבחנה בין ישראל לעמים, צריך להבין מה זה ישראל ומה זה העמים. התשובה היא שעם ישראל זה עם. מכיוון שעם ישראל זה עם, אז יוצא שהרי אומה איננה תולדה של הטבע. האומה היא תולדה של משהו שבא מלמעלה, אפשר לומר, או החלטה של בני אדם ביחד, או נשמה עליונה שיורדת לעולם הזה. על כל פנים מדובר ביצירה מוסדית. כלומר שהוחלטה, שנקבעה כתוצאה מהחלטה. יוצא לפי זה שזה לא כמו שהצומח בא מן הדומם, והחי בא מן הצומח, והאדם בא מן החי, אלא בעצם אפשר לומר יש כאן הופעה עליונה שחלה על גבי הטבע. וההופעה הזאת היא דווקא ציבורית ולא פרטית, ולכן פרט יכול להצטרף אל אותו כלל. זו הסיבה שהגיור הוא אפשרי. עד כאן מובן? טוב, אגב, יש מחלוקת תנאים. האם לעתיד לבוא כל העולם יתגייר או לא? מחלוקת תנאים. בסוף מסכת ברכות, בין תנא קמא לרבי שמעון בן יהוצדק, אם אני לא טועה, האם עתידים כל הגויים להיות גרים לעתיד לבוא או לא? זה מאוד משמעותי. תארו לעצמכם פתאום עם ישראל של 7 מיליארד בני אדם, נחפש גוי בנרות. מי יסכים להישאר גוי? מי יחלוב בשבת? מי יחבר את הפלטה שנפלה וכו'. כן, זה בעיה. טוב. אז אם כן, אנחנו מדברים על אדם הראשון. כן? אני שוב חוזר למילים. אדם הראשון קודם חטאו היה במצב עליון. מאוד. ממה שהוא האדם, אתה. רבי ארנו עניין זה בחלק א' פרק ג', במה זה היה, במה היה ההבדל? ההבדל היה בעיקרו שהוא עמד בשיקול בין הטוב לבין הרע, ולכן לא הייתה לו משיכה יתרה לא אל זה ולא אל זה, ולא יותר אל החומר ולא יותר אל הרוח, ולכן מצבו היה עילאי. ומדרגת האנושיות לפי המצב ההוא הייתה מדרגה נכבדת מאוד, ראויה למעלה רמה נצחית כמו שזכרנו. זה ראויה למעלה רמה נצחית, שאם הוא היה עושה מה שצריך, היה בקלות מגיע לחיי הנצח. ואילו לא היה חוטא, היה משתלם ומתעלה עוד, עילוי על עילוי. אז לנו היה מגיע, הרי איפה הוא היה כבר? מגן עדן, נכון? אם לא היה חוטא, היה מתעלה עילוי אחר עילוי, ואז מגיע לעדן, ברור. והנה, באותו המצב הטוב, היה לו להוליד תולדות מספר משוער מחורמתו יתברך שמו, על פי אמיתת מה שראו לשלמות הנהנים בטובו יתברך שמו, והיו כולם נהנים עמו בטוב ההוא. זאת אומרת, הרעיון של התולדות היה רעיון קדום. כתוב, והאדם ידע את חווה אשתו. מה זה והאדם ידע? למה לא כתוב, וידע האדם? אומר רש"י, זה עבר מוקדם. זאת אומרת, זה בא לומר שהוא היה זוכה, כלומר שהחיבור של האדם ואשתו הוא חיבור קדום. בסדר? כלומר, הוא חידור שקדם חיבור שקדם לחטא, בניגוד לתפיסה הנוצרית הסבורה שחיי האישות, חיי המין, הם שפלות באדם. בעוד שהתורה מלמדת שיש קדושה בזיווג. כיוון שמשם באים החיים. כן. כן, מה? כן, שאדם יכול היה לבחור, נכון.
יש מקומות אחרים שרמח"ל אומר אחרת?
שרמח"ל אומר אחרת אני לא יודע, אבל ברור שיש מקומות, מקורות שאומרים אחרת. נראה לי שהכיסא הזה הולך בשוף חיפן. אז אנחנו, בזהירות נשמש בו, אבל צריך לדעת שלשיעור הבא או שיתקנו אותו, או שיחליפו אותו. טוב, אז איפה היינו? כן. אז מה שאתה אומר, יש מקורות שבין מדברים על חטא אדם הראשון כדבר צפוי מראש. כן, כמו שכתוב, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים, לכל זמן, זמן היה לו לאדם הראשון שיצא מגן עדן. טוב, איך הרמח"ל להתמודד עם הדבר הזה? הוא יכול להגיד, זמן היה לו לצאת לכאן או לכאן. אפשר גם זה לומר. טוב. ואילו לא היה חוטא, משתלם, מתעלה עוד עילוי על עילוי, והנה באותו המצב הטוב היה לו להוליד תולדות. אז זה קרים. ואומנם התולדות האלה, שהיה ראוי שיוליד, נגזרו ושוערו מלפניו יתברך שמו משוערות בהדרגות מיוחדות. פירוש שיהיו בהם ראשיים ונטפלים שורשים וענפים. נמשכים זה אחר זה בסדר מיוחד, כי אילנות וענפיהן, ומספר האילנות ומספר הענפים, הכל משוער, בתכלית הדקדוק. כלומר, זה שיש שונות בין בני האדם ובין חלקי האנושות, הדבר הזה מתוכנן מראש והוא לא תולדה של החטא. כלומר, לפעמים קוראים את רמח"ל בשטחיות, חושבים שרמח"ל אומר שזה שיש גויים זה בגלל החטא. זה לא נכון. אנחנו רואים שגם במצב העליון של גן עדן, ועוד יותר עדן, שם יש שורש וענף. יש שונות מלכתחילה. רק שהשונות הזאת איננה מעוררת קנאה. יש מי שתפקידו להיות כאן, ומי שתפקידו להיות כאן, כמו לב באיברים. והנה בחוטאו ירד מאוד ממדרגתו. ונכלל בו מן החושך והחירות שיעור גדול, וכמו שזכרנו. וכלל המין האנושי ירד ממדרגתו, ועמד במדרגה שפלה מאוד. בלתי ראויה למעלה הרמה הנצחית שהתעתד לה בראשונה, ולא נשאר מזומן ומוכן, אלא למדרגה פחותה ממנה פחיתות רב. ובבחינה זאת, הוליד תולדות בעולם, כולה מדרגה השפלה הזאת שזכרנו. כלומר, מה שקרה זה שהאנושות בכללה ירדה. מה זה האנושות בכללה? אדם הראשון הוא עצמו מורכב משתי מדרגות לפחות, נכון? שורשים וענפים. מה נפל, השורשים או הענפים? ענפים, שניהם, שורשים, תעשה בכוונה. תשובה, שניהם. אדם הראשון כולו נפל, גם הצד שהוא אצלו שורש, גם הצד שהוא אצלו ענף. מובן? כלומר, זה לא שאדם הראשון נשאר במדרגתו וענפיו נפלו, אלא הוא אומר מפורש, האדם ירד, אז כולו. בסדר? גם מה שעתיד להיות ישראל, גם מה שעתיד להיות עמים, כל זה נפל. ואומנם, אף על פי כן, לא חדל מהימצא בכלל מדרגת המין האנושי, מצד שורשו האמיתי, בחינה עליונה מן הבחינה שהיה מין הזה אז, מזמן קלקולו, ולא נדחה האדם הראשון לגמרי שלא יוכל לשוב אל המדרגה העליונה, אבל נמצא בפועל מדרגה השפלה ובחינה כוחנית, כלומר פוטנציאלית, אל המדרגה העליונה. כלומר, כמו שכשאדם חוטא, אז הוא יורד במדרגתו, אבל יש תמיד בתוך האדם ניצוץ טהור. והניצוץ הטהור לא נטמע. רק שהוא חבוי הרבה, והוא כוחני. כוחני במובן של פוטנציאלי, בכוח לעומת בפועל. ומכוח הניצוץ הטהור שנשאר בנפש, האדם חוזר בתשובה. הרי אומרים לאדם שחוטא, תחזור בתשובה. מה זה אין לחזור? אין לי לאן לחזור. אלא תחזור אל הנקודה שבך שלא התקלקלה. בסדר? אז כך גם באנושות, למרות נפילתה, נשאר בה שורש עליון שהוא לא נתקלקל. והנה, נתן האדון ברוך הוא לפני התולדות ההם שנמצאו באותו הזמן את הבחירה. שיתחזקו וישתדלו להתעלות מן המדרגה השפלה ולשים עצמם במדרגה העליונה, והניח להם זמן לדבר. זאת אומרת, יש איזושהי תקופה בהיסטוריה שבה יש בירור שנעשה של מי שמתחבר בחזרה אל המדרגה המקורית, האם הוא קונה אותה בשלמות זה כבר של אחרת, אבל מתחבר בחזרה אל המדרגה המקורית, ויש מי שאיננו חפץ בכך ואינו מתחבר. למדרגה המקורית. מצאנו דבר דומה לגבי יציאת מצרים. ביציאת מצרים אנחנו אומרים לבן הרשע, אילו היה שם, לא היה נגאל. מה זה אילו היה שם? זה אומר שיש זמנים בהיסטוריה שבהם הכלל עובר שינוי, ויש לפרט יכולת החלטה אם להצטרף לשינוי הכללי או לא. כלומר, השינוי הכללי מתרחש. האם אותו פרט יצטרף או לא, זה כבר נעלם. זה כבר תלוי בו. אז יציאת מצרים כמעשה כולל קולקטיבי מחויב. אבל האם אותו בן ישראל פרטי מחליט להצטרף או לא להצטרף, תלוי בו. אילו היה שם, לא היה נגאל. הבעיה, מה שבעצם רומזים לבן הרשע, אמנם אם היה שם, לא היה נגאל, אבל עכשיו אתה כאן, לא שם. אז אתה נגאל בעל כוחך. זאת אומרת, אתה כבר אחרי הזמן שבו היה אפשר לבחור. לכן, אתה כרשע, תחדל מלעשות בעיות, כי ממילא אתה לא יכול לוותר על הגורל שלך. כן? אז זה מה שאומר כאן. אף על פי כן, והנה נתן האדון ברוך הוא לפני התולדות ההם שנמצאו באותו הזמן את הבחירה שהתחזקו. והשתדלו להתעלות מן המדרגה השפלה ולשים עצמם מדרגה עליונה, והניח להם זמן לדבר, כמו ששיערה חוכמה עליונה היותו נאות להשתדלות הזה, ועל דרך מה שמנחת עתה לנו לשנייה משיגים השלימו עד המדרגה בקיבוץ בני העולם הבא, כמו שזכרנו ליל, כלומר שיש מידת הרחמים שהקדוש ברוך הוא נותן זמן לזכות, כי הנה כל מה שהוא השתדלות צריך שיהיה לו גבול. והנה ראתה החוכמה העליונה היות ראוי שזה ההשתדלות תתחלק לשורשי וענפי. פירוש שיהיה בתחילה זמן ההשתדלות לשורשים שבתולדות, ואחר כך לענפים שבהם. זאת אומרת, אמרנו הרי ששני החלקים של האדם נפלו, גם השורשי לבריאות וגם הענפי. וניתנה גם אפשרות של השתדלות לשוב אל המעלה העליונה. ניתן זמן לשורשי וניתן זמן לענפי. והיינו, כי המין האנושי כולו היה צריך עדיין שיקבע עניינו כראוי ויתוקן מן הקלקולים שנהיו בו. ולפי סדר ההדרגה, הנה היה ראוי שיוקבעו בראשונה שורשיהם וראשיהם של תולדות האדם לעמוד במדרגה מתוקנת, ויעמדו בהם וענפיהם, כי הענפים יימשכו תמיד אחר השורש, והנה הוגבל הזמן להשתדלות השורשי הזה, שמי שיזכה מכאן נמצאים באותם הזמנים שהיה שער זה נפתח והיה בידם להגיע לזה העניין, ויכין את עצמו כראוי, ייקבע לשורש אחד טוב ויקר, מוכן למעלה הרמה הראויה למי שהוא אדם במצב הטוב, ולא אדם במצב מקולקל, וכן ישיג שיינתן לו להוציא תולדותיו הראויים לו, כולם בבחינתו פירוש באותה המדרגה והמצב שכבר השיגו בשורשיותו. כלומר, ישנה אפשרות להיקבע כשורש. דבר מאוד מעניין. הפוטנציאלים של ראשוני האנושות. אנחנו רחוקים מאוד מדרגת החיים של האנשים ההם. למשל, נאמר, ויתהלך חנוך את האלוהים. את האלוהים יתהלך נוח. האלוהים אשר יתהלכו אבותיי לפניו. זאת היא מדרגה שמוצאים אצל הקדמונים ולא מאוחר יותר. כן? לא מוצאים בדורות המאוחרים את הביטוי הזה. להתהלך את האלוהים. מה זה התהלכות את האלוהים? להתהלך זה המילה התנכית בשביל לטייל. נכון? לטייל, זה נקרא להתהלך. קום, התהלך בארץ. מה זה התהלך? תטייל. והטיול זה שעשוע. למה אדם מטייל? אם אדם רוצה להגיע לאיזשהו מקום, זה לא נקרא טיול, זה נקרא נסיעה. הוא רוצה להגיע לשם, אז המטרה היא הנקודה הסופית. אבל אם הוא מטייל, המטרה זה המסלול. יוצא שהקדמונים היו משתעשעים. היה שעשוע עם האלוהות. בדומה למחשבת הבריאה בטרם הבריאה. גם מחשבת הבריאה זה שעשוע. כדי שאנחנו משתעשע עם התורה כתובת, נכון? והיהי לפניו שעשועים יום יום, אומרת החוכמה בספר משלי. ויכול שהקדוש ברוך הוא היה משחק, משתעשע עם החוכמה. כן, משחקת לפניו בטבל ארצו. אחר כך, השעשוע הזה הפך להיות בריאה בפועל. אותו דבר, בראשית האנושות יש כמין שעשוע גם כן. אחר כך נקבעות המגמות. עד כאן מובן? טוב. אז איפה היינו? כן. מה? האם יבוא יום שזה יחזור? האם מדי פעם חוזר השעשוע? כתוב, והתהלכתי בתוככם. נכון? אם בחוקותיי תלכו, והתהלכתי בתוככם. כאילו הקדוש ברוך הוא מתהלך עכשיו. כן, כמו שבגן עדן, ששמעו את רוח השם מתהלך לרוח היום. כן, אז כתוב, והתהלכתי בתוככם, וחז"ל אומרים, אטייל עמכם. נכון? רק שמוסיפים על זה שתי מילים קצת בעייתיות. אטייל עמכם בגן העדן. למה זה בעייתי, שתי המילים האלה? בגלל המשך הפסוק. והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם. עם זאת מציאות ארצית, פוליטית. אז איך אתה אומר בגן עדן? בגן עדן זה היחיד. אז מעניין שחז"ל ממשיכים את הדרשה של הפסוק, אומרים ככה. והתהלכתי בתוככם, אטייל עמכם בגן עדן, ולא תזדעזעו ממני. יכול לא תראו ממני, תלמוד לומר, והייתי לכם לאלוהים. שבכל זאת התייראו ממני. ואתם תהיו לי לעם, אין דרשה. זאת אומרת, אילו חז"ל בחתכו בכוונה את הפסוק, כן? כי הפסוק הזה, מצד האמת ההיסטורית שלו, מתאר את המצב של השכינה משתעשעת עם ישראל במקדש. אבל הדרשה הזאת נכתבה אחרי שנחרב המקדש. אז מה יכולה להיות התקווה של היהודי בעולם ללא מקדש? הטייל עמכם בגן עדן. אבל כשהמקדש חוזר, חוזר השעשוע. בסדר? כן. מה הקשר בין השעשוע לשורשיות? שהשורש יש לו כל הכיוונים האפשריים. לעומת זה הענף שיש לו כבר כיוון. כן, אז מה שיש לו כיוון זה כבר הליכה. זה כבר לא התהלכות. זה נסיעה, לא טיול. מובן? אבל יש זמנים גם בחיים של כל אדם. יש זמנים מיוחדים בחייו של האדם, זה קורה מספר פעמים, פעמיים, ארבע פעמים, שיש לאדם אופציות פתוחות, מה להיות. רוב הזמן אנחנו בהליכה. לפעמים יש שעשוע. נכון? על זה אמר אליהו, הן כל אלה יפעל אל, פעמיים, שלוש, עם גבר. זה חוזר, כן? כל אלה, פעמיים, שלוש. אז איפה היינו? כן, והנה, הוגבל הזמן להשתדלות השורשי הזה. שמי שיזכם נמצאים באותם הזמנים, שהיה שער זה נפתח והיה בידם להגיע לזה העניין, ויכין את עצמו כראוי, ייקבע לשורש אחד, טוב ויקר, מוכן למעלה הרמה, הראויה למי שהוא אדם במצב הטוב, ולא אדם במצב המקולקל. וכן יסיק שיינתן לו להוציא תולדותיו הראויים לו כולם בבחינתו. פירוש באותו המדרגה והמצב שכבר השיג הוא בשורשיותו. והיה הזמן הזה מאדם הראשון עד זמן הפלגה. זה הזמן שבו יש אפשרות להיקבע כשורש. והנה כל אותו הזמן לא חדלו צדיקים דורשים האמת לרבים. כגון חנוך, מתושלח, שם ועבר, ומזהירים אותם שיתקנו את עצמם. וכיוון שנתמלאה שעתם של הבריות, דיינו בזמן הפלגה, שפט, במידת משפטו יתברך שמו, היות ראוי שיגמר זמן ההשתדלות השורשי. והיה קיצם של הדברים שיוקבע מה שראוי להיקבע בבחינת השורשים, לפי מה שכבר נתגלגל ונהיה עד את הקץ ההוא. זאת אומרת, עבודת השורשים נגמרה. יש ביטוי כזה, אתה הוא השם האלוהים אשר בחרת באברהם, נכון? כן. אז אתה הוא השם האלוהים אשר בחרת באברהם והוצאתו מאור כשדים ושמת שמו אברהם ומצאת את לבבו נאמן לפניך. כן, רואים שיש פה הדרגה. חזק בו. כן. אז אתה הוא השם האלוהים אשר בחרת באברהם. למה? כי הוא היה מהמשפחה המתאימה. הוא היה ממשפחת העברים. כיוון שהמשפחת העברים הוא היה מאותה משפחה שהפוטנציאל שלה להיקבע כשורש היה פוטנציאל גבוה. ואז שמת את שמו אברהם ומצאת את לבבו, מתוך כל העברים מצאת את לבבו נאמן לפניך. אבל זה התברר בעקדה. כן, בחנת אותו ונמצא נאמן. כן. ודאי. נו, זה תורה פלגה. למה זה תורה פלגה? לא, הוא כבר אחרי. נכון, כי הוא ה-70 שנה של אדם הראשון. יש מדרש כזה, נכון? והיה הזמן הזה, מאדם הראשון ועד הזמן הפלגה, והנה, כל אותו, אגב, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לשאלות קשות, אבל מי כתב את המזמור הזה? כן, טוב. והנה, כל אותו הזמן, לא חדלו צדיקים דורשים האמת לרבים, ואז, השגיח יתברך שמו על כל בני האדם, וראה כל המדרגות שהיה ראוי שיקבעו בם האנשים מהם כפי מעשיהם, וקבעם בם, בבחינתם השורשית כמו שזכרנו. והנה, כפי מה שהונחו הם, כן נגזר עליהם שיהיו מוציאים התולדות, כפי מה שכבר שוער שהיה ראוי לשורש ההוא. ונמצאו כולם מינים קבועים בעולם, כל אחד בחוקו וטבעו, ככל שאר המינים שבעבריות, וניתן להם להוציא תולדותיהם בחוקם ובחינתם ככל שאר המינים. ואומנם נמצאו כולם, לפי המשפט העליון, ראויים להישאר במדרגה האנושית השפלה שהגיעו לאדם הראשון תולדותיו מפני החטא, ולא גבוהים מזה כלל. ואברהם לבדו נבחר במעשה ונתעלה, ונקבע להיות אילן מעולה ויקר כפי מציאות האנושיות במדרגתו העליונה, וניתן לו להוציא ענפיו כפי חוקו. אז בעצם יש אומות, יש מי שנקבע כשורשים, אך ענפיו לא נתעלו למדרגה שלפני החטא. לעומת זה, אברהם הוא גם שורש וגם מעלה את הענפים, מצד שהוא מעולה מאחרים. כן. כאן עולה השאלה הגדולה, האם הוא חולק על המהר"ל? כן, המהר"ל מפראג אומר שלא צוין בכתוב שאברהם היה צדיק. נכון? כלומר, לא צוין בהתחלה. כי הרי כתוב, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, ויאמר אלוהים לנוח. אז אנחנו מבינים, למה אלוהים מדבר עם נוח? בעקבות היותו צדיק. אבל באברהם כתוב, ויאמר השם אל אברהם לך לך. אנחנו לא יודעים מי אברהם, האם הוא צדיק או לא צדיק. ופתאום אחר כך אנחנו מוצאים אותו שהוא צדיק. אז אומר המהר"ל, אז יש כאלה שרואים את זה ככה, שהמהר"ל אומר שאברהם נבחר לא בגלל היותו צדיק, ובעוד שרמח"ל אומר שבגלל היותו צדיק. נכון? ככה אפשר להבין שזו מחלוקת. אבל זה קשה מאוד לקבל שזאת תהיה דעתו של רמח"ל. רק באבותיך חשק השם אלוהיך. מצד שני, יהיה קשה מאוד להניח לפי המהר"ל שהקדוש ברוך הוא יבחר באברהם אם הוא היה רשע. אלא הכוונה, ברור שהאברהמיות היא גדולה מזכותו של אברהם, אבל היה צריך להתחבר אל האברהמיות. זכה אברהם ונהיה אברהם. כלומר, זכה אברהם במעשיו להתחבר אל עניינו של אברהם שגדול ממעשיו. עד כאן להיום.